הדין שכתוב שולחן ערוך במחבר, ביום שביעי שהושענא רבה נוהגים להרבות במזמורים כמו ביום טוב. בהמשך בדברי הרמ"א כתבו הראשונים ז"ל שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה, ובמעשה יש מי שכתב וככה נשאר הרמ"א למה יעשה שאין לדקדק בזה. ומרבים קצת בנרות כמו ביום הכיפור. בביאור הגרור כתוב המשך, אז המשך הדברים במחבר, לפי שבחג נידונים על המים אז לכן נוהגים ביום הזה כמו ביום דין, כמו ביום הדין, מה שכתוב. כתבו הראשונים שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה, אבל זה אומר הגר"א שאז גמר דין של האדם גם כן עם המים, שהמים חיים לעולם, ואמרו עשרה דברים נקראו חיים. כך כתוב. למעשה מה שהגאון אומר כאן זה שהושענא רבה זהו הגמר דין של האדם, אותו דין שדנים אותנו בימים הנוראים, דנים אותנו מי יחיה ומי ימות וכן הלאה, כמו שכתוב. גמר הדין הזה, גמר הדין הזה זה בהושענא רבה. זה מה שהוא אומר. למה? מפני שהמים הם חיים לעולם. שאז גמר דין של האדם גם כן עם המים, שהמים חיים לעולם, ואמרו עשרה דברים נקראו חיים. זה כך כתוב, כתוב באורז רב נוסן, עשרה דברים נקראים חיים, והולכים ומונים שם את כל הדברים ש בתורה הם נקראים חיים. בורא העולם, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים האלה מדברים עליהם, מצרפים לשם של הדבר, מצרפים את המילה חיים. והמים נקראים חיים, כמו שבכל מקום כתוב, יצאו מים חיים, חיים. את המילה חיים מצטרפת למה? המים נקראים חיים. אז זה ודאי שלא רק המים הם חיים, וגם שם כתובים עוד עד עשרה דברים. לא רק המים נקראים חיים. למה ימי הדין האחרים לא נקראים דין דוגמת הדין על המים? הדין על המים עושה את זה ליום הכיפורים, עושה את זה ליום הדין, כמו יום כיפור. היום הזה נקרא חותם, וכמו חיתום הדין ביום הכיפורים, כך גם היום הזה נקרא יום חיתום הדין. אם זה רק מפני שהמים נקראים חיים, או המים נחוצים לעולם כמו חיים, גם תבואה נחוצה, וכשנידונים על התבואה וגם פירות העולם, אילן כמו ש... כן. גם זה כתוב, זה מפורש בגמרא. אי אפשר לחיות בלי תבואה, בלי מה שנידונים על זה בפסח. וגם זה חיים. כתוב כאן שהגמר דין שדנים על הגשמים, על המים, גמר הדין הזה, זה גמר הדין על האדם עצמו.
שדנים על השמים, על המים. גמר הדין הזה, זה גמר הדין.
הדברים צריכים ביאור, כמה שנשתדל, כמה שנוכל לפי הרכב. במשך השנים דיברנו בכמה פנים על העניינים האלה. השתדל עד כמה שאפשר להבין את זה. כתוב כתוב במשנה בסוף מסכת יומא, מסכת יומא מסתיימת באמר רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם? אביכם שבשמיים. ואומר מקווה ישראל השם. רבי עקיבא דורש את הפסוק מקווה ישראל השם, ושמדובר פה על מקווה מים. ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתהר את ישראל. כך כתוב, מקווה ישראל השם, מושיעו ואת צרה. מה מקווה מתהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתהר את ישראל. על שני דברים רבי עקיבא מדבר. לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם? זה, כן, זה החלק הראשון. ואומר מקווה ישראל השם. מה מקווה מתהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתהר את ישראל. קודם כל, כל הסיום הזה של רבי עקיבא, זה, חזרתי על זה כמה פעמים, אני אומר תמיד, הסיום הזה של רבי עקיבא, רבי עקיבא, עשה עצמו, חייב את עצמו להיות המנחם של כלל ישראל על חורבן הבית. והחורבן של יום הכיפורים הוא חורבן שהוא מקביל לחורבן הבית. זה לא פחות נורא מחורבן הבית. כשנחרב הבית, אבל אין אפשרות, אין אפשרות, אין בית, אין מקום, אין מקום להקריא, אין אפשרות לעבודה, נחרב הבית, זה דבר נורא והיום. אבל יש משהו נורא והיום במיוחד, במסוים, בעובדה שעבודת יום הכיפורים איננה. אין יותר עבודת יום הכיפורים. כשאין עבודת יום הכיפורים, אז אין, לא מלבין, הלשון של זהורית לא מלבין, ולא נעשה את עבודת היום, וכלל ישראל לא מתכפר מעוונותיו. העוונות לא נשלחים אל ארץ גזירה, ואנחנו נפרדים מהם, והם אינם. הדבר הזה נחרב. הדבר הזה נחרב זה הכוונה שאנחנו צוברים עוד ועוד ועוד חטאים, ירידות, נפילות. צוברים עוד ועוד, ואנחנו כבר לא מתכפרים בכל שנה. אנחנו לא מתכפרים על כל חטאותינו. חורבן של יום הכיפורים זה חורבן, ודאי זה פשוט שזה מקביל, זה מקביל לחורבן הבית, זה חורבן נורא והיום. כמו שרבי עקיבא ניחם, כמו שאמרו לו החכמים, עקיבא ניחמתן או עקיבא ניחמתן, על החורבן עצמו. אז כך רבי עקיבא אומר לנו, אומר לכלל ישראל, דברי תנחומים על העובדה שאין לנו את עבודת היום של יום הכיפורים. אין עבודת היום של יום הכיפורים פירוש אין לנו את הסליחה, את כפרת העוון של יום הכיפורים. אין לנו את הקדוש ברוך הוא מלבין עוונותיהם של ישראל כל שנה ושנה, וכשזה איננו, אז הדבר הזה הוא נורא והיום. זה עבר, זה דבר שהוא כשלעצמו צריך תנחומים, תנחומים בפני עצמם. מה שרבי עקיבא אומר פה, ננסה קצת להבין לפי ערכי מה שרבי עקיבא אומר פה, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, זה דבר אחד. זה אומר מקווה ישראל השם. מה מקווה מטהר את עצמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. קצת להבין בפסוק בתהילים ובסמחי הפסוק בתהילים כתוב, נוראות בצדק תעננו אלוקי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. אז כתוב את זה כאן במדרש, זה מדרש תהילי. רבי חנינא בר פפא שאל את רבי שמואל בר נחמני, מהו וים רחוקים? אמר לי, כתוב כאן, נמשלה התשובה לים. מה הים הזה לעולם פתוח, אף שערי תשובה לעולם פתוחים. ונמשלה התפילה למקווה. מה מקווה פעמים פתוחה, פעמים נעולה, כך שערי תפילה. פעמים פתוחים, פעמים נעולים. דכתיב, ואני תפילתי לך השם את רצו. כך כתוב. אז כתוב כאן, התשובה נמשלה לים, והתשובה לים והתפילה למקווה. כך כתוב. התפילה נמשלה למקווה. יש כאן. התשובה והתפילה. שם הוויה ברוך הוא, השם, השם המיוחד, השם המפורש, השם שהוא השם שכל השמות נאצלים ממנו, וזהו השם, שמו יתברך, מה שנקרא שם העץ, השם המפורש. אז האותיותיו הם יוד, ואחר כך ה', אחר כך ו', ואחר כך ה' נוספת. שני ה'ים, שני ה' יש בשם הוויה. הה' העליונה נקראת ה' הילה היקם, והה' השנייה נקראת ה' תתה. סדר הדברים הוא, שוב, לפי ערכנו, סדר הדברים הוא כך. כביכול, בורא העולם ברא את הכל, כולם בחוכמה עשית. כביכול, הכל זה גילוי של חוכמתו יתברך. חוכמתו היא, הביטוי שלה נמצא באות יוד. ידוע לשון רש"י באז ישיר, כתוב, מצינו בכל מקום שהיוד על שם המחשבה נאמרה. יוד, היוד, האות יוד היא אות שמדברת על המחשבה. האות יוד היא תמיד אות של עתיד. העתיד לא קיים בפועל, העתיד קיים במחשבה. העתיד נמצא במחשבה. כך שהאות שהיא הביטוי של מה שנקרא חוכמה, כולם בחוכמה עשית, זאת האות יוד. כביכול בורא העולם נתן לנו את התורה. האות ה' פירושה, כמו שידוע, כמו שכתוב בפירוש בתורה, יוסף אמר למצרים, והי לכם זרע וזרעתם את האדמה. ה' זה נקרא כך, ה' לך. האות ה' היא אות מיידעת, היא אות שמדברת על דבר ברור, דבר שנמצא לפנינו. האות ה' זאת האות שהיא ניתנת. כשמישהו נותן למישהו איזשהו דבר, אז מה שמתלווה לזה זה ה' לך. כך, ה' לך. ה'. אז כביכול, את אותה י' בורא העולם נתן לנו אותה באות ה'. החוכמה ניתנת לנו, והתפיסה של החוכמה היא הבינה. הבינה זה לאופן איך שאנחנו קולטים, תופסים, מבינים את חוכמתו יתברך. מבינים. זאת המידה שנקראת בינה, והיא הביטוי שלה, היא נמצאת באות ה' העליונה. האות ה' הראשונה של שם הוויה. בגמרא, במסכת מגילה, בדף י"ב, כתוב בגמרא, הגמרא מדברת שם על הייתה נבואה סתומה של ירמיהו, שהרבה טעו בה. הנבואה שאמרה שמקץ 70 שנה אפקוד עליכם, כי יכול בורא העולם יפקוד אותנו שוב, יחזיר אותנו כאילו אליו אחרי 70 שנה מהחורבן. מקץ 70 שנה אפקוד עליכם. והרבה מאוד אנשים טעו בחשבון, הרבה שילמו על זה ועוד ביוקר. ידוע, בלשצר טעה בחשבון ושילם מאוד ביוקר. אחשוורוש חישב וטעה. מבחינתו הוא גם שילם ביוקר. הגמרא מביאה שם את דף י"ב במגילה, כתוב בגמרא, ואף דניאל חישב וטעה, כך כתוב בגמרא. דניאל גם הוא חישב מתי צריכים להתחיל 70 שנה. מתי הם היו צריכים לפי זה להסתיים, כן? אם אנחנו יודעים את ההתחלה, אנחנו ממילא יודעים בדיוק מתי זה מסתיים. אף דניאל חישב וטעה. כתוב בגמרא, מניין לנו שגם דניאל חישב וטעה? כי כתוב, ואני דניאל בינותי בספרים. ככה דניאל אומר על עצמו. והגמרא אומרת, מדכאמר בינותי מכלל דטעה. מי דכאמר בינותי מכלל דתא. היינו, פירוש המילה בינותי זה נקרא, כן, הבנה לעולם נקראת הבנה שנייה. הבנה ראשונה היא תמיד טעות. והבנה אמיתית היא, אחרי שאני מבין למה לא הבנתי קודם, זה נקרא להבין. הבנה לעולם מגיעה אחרי טעות. לכן המידה הזאת היא המידה של תשובה. לעולם אין הבנה בלי תשובה. אין לעולם בלי לבבו יבין אין ושב. התשובה באה אחרי הבנה. לבבו יבין ושב. הבנתי שטעיתי והבנתי במה טעיתי, וזאת התשובה. כך שההי קמה, ההילה, ההי הראשונה של שם הוויה, היא עניינה תשובה. היא המידה הזאת שממנה, כן, התשובה. זאת המידה. המידה, בינה, זאת המידה שממנה לבבו יבין ושב. אחר כך, אחרי אותה נתינה שכביכול בורא העולם נתן לנו את חוכמתו, הוא נתן לנו את התורה, ואנחנו מבינים אותה, תופסים אותה, כמובן אנחנו מבינים אותה, אנחנו מבינים אותה אחרי שאנחנו מתבוננים, כן, אף פעם לא בתפיסה של השקפה ראשונה. אף פעם. לעולם כל בינה באה עם תפיסת טעות. ככה זה. מדי כאמר בינותי מכלל דתה. כאן נמצאת התשובה. כביכול בורא העולם את חוכמתו הוא נתן לנו, בזה הוא אומר לנו מה הוא רוצה מאיתנו, בזה הוא אומר לנו מה ולמה, מה הם פני המציאות האמיתיים. והוא נתן לנו את זה, אמר לנו היי לכם, היינו, נתן לנו כדי שנבין, כדי שנתבונן ונבין. ובכלל זה מונח השיבנו לתורתך. כביכול, שרוויה, שזאת המציאות כולה. מזה, הלאה, כביכול, בורא העולם נתן לנו את כל העולם כולו. כדי שאנחנו נגלה את כבודו יתברך, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. אז כביכול בורא העולם נתן לנו את עולמו כדי שאנחנו נהיה אלה שמגלים מאותו עולם, מאותו עולמו, אנחנו מגלים את כבודו. אנחנו נהיה אלה שמגלים כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. הוא ברא את העולם ונתן לנו אותו. זה כתוב בהי השנייה, ההי תתה. אותה ההי תתה היא מכוונת למה שנקרא כבוד, מה שנקרא מלכות. מלכותו יתברך. הוא נתן לנו את העולם כדי שאנחנו נמליך אותו. אנחנו נגלה את מלכותו בעולם. נגלה את כבודו, נמליך אותו, ואנחנו נהיה אלה ש... אנחנו נהיה ישראל מקדשי שמך. זאת המידה השנייה שנקראת מלכות. הבינה היא התשובה. המלכות היא התפילה. אלו שני הדברים. הבינה, היינו, ההי אילה, אותה ההי, שהיא כתובה אחרי היוד. ההי אילה היא התשובה, ההי תתה היא המלכות. שם נמצאת התפילה. דוד הוא זה שעל ידו מתגלה מלכותו יתברך בעולם. מידת המלכות מתגלה על ידי דוד, ודוד המלך אומר על עצמו, תחת אהבתי שתנוני ואני תפילה. כך אומר דוד על עצמו. דוד אומר על עצמו, לא אני מתפלל או אני... אני תפילה. דוד המלך הוא היה התפילה בעולם. התפילה היא, כמו שכתוב, כמו שרש"י אומר, התפילה היא עמידה לפני המלך. זאת צורת המלכות. עמידה לפני המלך והודעה שכל מה שיש לי יכול רק מכאן לבוא. רק מכאן אני יכול לקבל. זה נקרא עומד לפני המלך ומבקש ממנו את כל צרכיו, את כולם. זאת המלכות. אם כתוב כאן שהים, הים, התשובה נמשלה בים. נמשלה התשובה לים. ונמשלה התפילה למקווה. זה כתוב כאן. אז הכוונה, שתי המידות האלה, שני העניינים האלה, התשובה והתפילה. התשובה, כמו שאמרנו, זה לבבו יבין ושב, היא נמצאת שם. זה נמשל לים. התשובה נמשלה לים. מה הכוונה? איך אנחנו צריכים להבין את זה? מה יש בתשובה שהוא נמשל לים? הדבר המיוחד שיש בים, להתבונן. הדבר המיוחד שיש בים זה בים תחילת גילוי החיים היה בים. גילוי החיים בעולם היה וישרצו המים שרץ נפש חיה. שם היה תחילת גילוי החיים. החיים התגלו בים. זאת אומרת, מן הים תחילת החיים. עוד נקודה אחת, מה שאנחנו... אנחנו יכולים לדבר רק על מקום שידינו מגע. הים נקרא בלשון חכמים, מים שאין להם סוף. הים. מים שאין להם סוף. מי כולי היי. הפירוש, הים כשלעצמו זה לא דבר מוגבל. אין, ההגבלה של הים לא נמצאת בים עצמו. האדמה היא דבר מוגבל בעצם. כל פיסת אדמה היא פיסת אדמה. מתחילה במקום מסוים. נגמרת במקום מסוים. זאת פיסת אדמה מוגבלת. הים מצד עצמו, הוא היה מתפשט והולך ומכסה את כל העולם כולו. הוא כשלעצמו אין לו גבולות. הגבולות הן לא בו. הגבולות הן תמיד מבחוץ. כמו שכתוב בפסוק, אשר שמתי חול גבול לים, או כמו שכתוב בתהילים, גבול שמת בל יעבור, בל ישובון לכסות הארץ. זאת אומרת, הגבול שניתן לים הוא לא מיני ובי, הים כשלעצמו הוא לא מוגבל, הוא בלי גבול, הוא דבר בלי גבול, כשלעצמו. הגבול שלו הוא לא בו, הוא מבחוץ. יש משהו שמגביל אותו, משהו אחר שמגביל אותו. הוא כשלעצמו הוא אין סוף, הוא אין לו סוף. וכשחזר קוראים לזה מים שאין להם סוף, אין סוף. זאת אומרת, מה שמייצג בעולם, מה שנתפס בעולם כמשהו שמצביע על המקור העליון, מקור העליון, על תחילת הקיום, ההתחלה היא כביכול אין סוף. ההתחלה היא לא מוגבלת. הים הוא שייך לזה. בים זה מתגלה. התשובה נמשלה לים, והכוונה היא, הים תמיד יש בו נקודת התחלה חדשה. תמיד. בים תמיד נמצאת נקודת התחלה חדשה. זאת התשובה. התשובה האמיתית, המקור שלה, מי מייצג אותה, מי הוא זה שנמצא בעולם ומצביע עליה באופן שאם מתבוננים אז רואים שמפה זאת נקודת התחלה חדשה. התשובה נמשלה בים. התשובה זה תמיד נקודת התחלה חדשה. תמיד. תשובה עניינה להתחיל מחדש. להתחיל מחדש. מי ששם את עצמו במצב שההמשך פגום, ההמשך הוא לא בקר ישר, זה כבר הפסיק להיות המשך. דבר שהפסיק להיות המשך, אז צריך לחזור לנקודת ההתחלה, להתחיל עוד פעם, להתחיל מחדש. התשובה נמשלה בעניין. התפילה, כך כתוב כאן, קראנו את זה, כך כתוב כאן בלשון, אלה דברי חז"ל. התשובה נמשלה במקווה, כך כתוב. התשובה נמשלה במקווה. התפילה, סליחה. התפילה נמשלה במקווה. האמת. הכוח של מקווה יש. במצווה קוף עין ג' זאת המצווה היא מצוות הטהרה מן הצרה. זה כתוב בחינוך. זה מצווה קוף עין ג' זה תחילת פרשת מצורע. ובטעם המים שיתארו כל תמה. מה הטעם שהמים מתארים כל תמה? אחשוב על צד הפשט, כך אומר אחים, כי העניין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה. כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, וכמו שכתוב ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, וייתן אל ליבו בדמיון, כי כמו שנתחדש בגופו, יחדש גם כן פעולותיו לטוב. כשאדם שם את עצמו בתוך מים שבקרקע, אז הוא שם את עצמו במצב של שני הימים הראשונים, לפני היום השלישי. ביום השלישי אמר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. אבל בשני הימים הראשונים אז כל העולם כולו היה מים, ואז לא הייתה אפשרות לצורת אדם. צורת אדם נבראה כביכול בורא העולם לקח אפר, כן, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, כך כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אפר מן האדמה זה דבר שנוצר ביום השלישי. כשאותו אפר מן האדמה מכניס את עצמו לתוך מים בקרקע, אז הוא מכניס את עצמו למצב שהיה לפני שהוא יכול היה להיות. זאת אומרת, לפני שהוא נברא. הוא שם את עצמו במצב של... כן. כלשונו, כן. שיראה האדם את עצמו אחר התפילה כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, כך כתוב. מכאן המקור כבר אומרים את האחרונים, זה כבר כתוב כמה וכמה מגדולי רבותינו, מנזר מעריך בזה ועוד הרבה מהאחרונים. כאן כתוב היסוד שכתוב בכסף משנה, פרק ז' מאבות התומות, כתוב בכסף משנה שהיציאה מהמקווה מטהר, לא הטבילה במקווה אלא היציאה מהמקווה מטהר. זה מה שכתוב כאן בחינוך. המקווה מטהר כשהוא יוצא מהמים, כשהוא נכנס למים, הוא שם את עצמו במצב שהוא קודם לבריאתו, מצב קודם לבריאתו. זאת אומרת, כשהוא נכנס לתוך המים הוא שם את עצמו במצב שהוא כמו בלתי אפשרי. הווייתו היא כאילו בלתי אפשרי. וכשהוא יוצא, זה. אז הוא כמו שהוא נגרם. חדש. הכוח של תפילה, מה שאנחנו שוב, אנחנו חוזרים. התפילה, כמו שכתוב, התפילה נמשלה ונמשלה התפילה למקווה. מקווה זה כבר מקום מסוים, זה לא, זה פעמים פתוח, פעמים לא פתוח. גם תפילה היא כך. היסוד, העיקרון שהמקווה הוא המשל לתפילה. זה משום שגם בתפילה אני שם את עצמי במקום אחר. זה כתוב, זה דברים מפורשים, זה כתוב על רבי יינה שכחתי לבקש כאן מסכת ברכות, אבל זה כתוב ברבי יינה בפרק 50, פרק אין עומד. המתפלל צריך שיראה את עצמו, שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. כך כתוב בגמרא. ליבו למעלה זה נקרא שהוא יראה את עצמו בשמיים. המתפלל צריך שיראה את עצמו כביכול עומד לפני השכינה. אם הוא לא רואה את עצמו עומד לפני השכינה, הוא פונה אל השכינה בדברים, פונה אל בורא העולם בדברים, אז הוא לא מתפלל. בתפילה אמיתית, בן אדם צריך להוציא את עצמו מהמקום הרגיל שהוא נמצא בו, ולשים את עצמו במקום בפני עצמו, מקום אחר. זה מקום בפני עצמו. מהמקום הזה, רק מהמקום הזה, רק מפה הוא יכול למשוך חיים ולקחת את זה איתו. אבל כשהוא עומד בתפילה, אז עומד במקום אחר. הוא לא ממשיך להיות במקום שהוא נמצא תמיד. הדבר הזה, זאת המלכות, זאת המלכות. מי שעומד לפני המלך, עומד במקום אחר. הוא לא יכול להתנהג שם כאילו שהוא עומד בביתו. הוא עומד לפני המלך. זה מקום בפני עצמו, זה מקום אחר. כל מי שעומד לפני המלך, זה מדיני מלכות, כל מי שעומד לפני המלך צריך להשתחוות. כל מי שבא לפני המלך, כולל אפילו נביא, כשהוא בא לפני המלך הוא חייב להשתחוות. אפיים ארצה, ככה, הדין. זאת אומרת, הוא, בצד מסוים הוא חייב לבטל את זה. כאן במקום הזה, פה הוא לא יכול להיות, כאן הוא לא בעל הבית. כאן הוא בטל למישהו, למשהו, למישהו אחר, למציאות אחרת. זהו. מקווה, ככה זה. עניינה של מקווה זה מים שמכונסים בקרקע. במקום מסוים, המקום הזה הוא מקום בפני עצמו. מי שנכנס לשם, נכנס למקום שהוא בצד מסוים, מחוץ לעולם. וכשהוא יוצא משם, הוא יוצא אדם חדש. אז הוא כמו נברא. כך עומדים בתפילה. זאת הצורה של תפילה. רבי עקיבא מלמד אותנו. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? כאן רבי עקיבא מדבר על תשובה. ואומר מקווה ישראל השם. כן. החלק הראשון של דברי רבי עקיבא מדבר על תשובה, מדבר על מי. נמשלה התשובה בים. זה אומר מקווה ישראל השם. כלל הדברים, מה שרבי עקיבא אומר, זה, אין לנו את יום הכיפורים. נכון, נכון, אמת. כביכול, יום הכיפורים חרב, אין לנו אותו. לא נמצא לנו. היינו, יום הכיפורים, אותו יום, אותו אחת בשנה, היום שמלביא את אבנותיהם של ישראל. צריך להבין כלל ישראל שחי באותו זמן שנחרב הבית, ולתאר לעצמנו את יום הכיפורים הראשון שאין עבודת היום. אין עבודת היום. טוב בני האדם חיו 420 שנה שעמד בית שני אחרי 70 שנה הפסקה, ועוד 410 שנים שעמד בית ראשון, ועוד כל הימים קודם של שילו, כן, שמחת שנים של שילו, והמשכן והכל, כל משך הזמן כלל ישראל, עבודה זה היה דבר קבוע בכלל ישראל, וכל שנה היה מלבין. הלשון של זהורית היה מלבין כל שנה, חוץ מ... במקרים מסוימים, רעים במיוחד. אבל ככה זה היה קורה כל שנה. לתאר, להשתדל, לנסות להבין איך בני אדם מרגישים. איך בני אדם? זה נורא. זה נורא, זה חורבן בפני עצמו. חוץ מהחורבן עצמו, חורבן עצמו היה בתשעה באב. כן, אחרי זמן, אחרי חודשיים מגיע יום הכיפורים. ואין, אין, אין עבודה, אין בית מקדש. רבי עקיבא, זה רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, אשריכם ישראל. יש לכם את שני הדברים, שני הדברים שהם המרכיבים באמת של יום הכיפורים. שני הדברים זה תשובה ותפילה. שני הדברים. יום כיפור מיוחד התשובה. התשובה מתקבלת מיד. התשובה היא ידוע, יום הכיפורים. זה יום שלפני השם תתהר. ויום הכיפורים מיוחד גם בתפילה, כמו שככה הרעדים קראו ביותו קרוב. כל יחיד יש לו מעלה של ציבור, כל יחיד דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. כל יחיד יש לו מעלה של ציבור, שאין ציבור מתים, אין ציבור עני, ואין ציבור, אין תפילת ציבור נמאסת אף פעם. לעולם כביכול, בורא העולם לא מואס בתפילת רבים, בתפילת ציבור. ביום הכיפורים, היינו באותם 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כן. ביום הכיפורים, כביכול, יש לנו את המעלה שהתפילה רצויה, התפילה מתקבלת מיד, תראוהו ביותו קרוב. מיום כיפורים יש לנו תפילה, ומיום כיפורים יש לנו תשובה. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומקווה ישראל השם. וכיוון שחזר מגלים לנו שמקווה וים הם שני מהלכים, שני מהלכים, שתי מעלות, המקווה הוא מעלת התפילה והים הוא מעלת התשובה. אילו דברי רבי עקיבא, זה מה שרבי עקיבא אומר. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? ואומר מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כאן צריך עיון. קצת תמורה, קצת לא מובן. איפה שמענו שתפילה מחפרת עלונו? איזה תפילה מחפרת עלונו? אם מדובר תפילה, נקרא, כביכול, התפילה נמשלה במיק. אם מדובר פה על זה, מה זאת אומרת? איפה שמענו שתפילה מחפרת עלונו? איפה שמענו שתפילה מתארת? תשובה מתארת, אבל תפילה, תפילה, כתוב מיד תחילת הפרשה השנייה, מיד אחרי שני בבראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשר השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר עוד רש"י, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה עדיין לא צמח. ובגימל יום השלישי שכתוב ותוצא הארץ, לא יצאו כל ותוצא הארץ את כל העשב ואת כל הצמחים, כל מה שכתוב שהארץ הוציאה, הם לא יצאו אלא עמדו על פתח הקרקע עד יום שישי. ולמה? כי לא המטיר. ומי טעמה לא המטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בתורתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. כתוב כאן שכל מה שהיה ביום השלישי של מעשה בראשית, כתוב שאותם קשיים שהיו צריכים לצמוח, כביכול, זאת הייתה הבריאה, הבריאה שלהם הייתה שהם יצמחו, אבל הם לא צומחים בלי תפילה. לא צומחים בלי תפילה. אז זה הכלל, זה כתוב כאן. כל דבר, כל דבר שצריך להגיע מלמעלה לא מגיע בלי תפילה. זאת אומרת, כאן המהלך הוא כך, כמו שרש"י מביא, זה צריך מטר כדי שהעשב יצמח ויצא מהקרקע. ככה זה טבעם של דברים, המטר מצמיח. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה, ככה הלידה והצמיחה באים על ידי גשם ושלג שיורדים מהשמיים, והולידה והיא צמיחה, ואז ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. חייב לבוא גשם, אבל גשם צריך לבוא מהשמיים, מטר השמיים. מן השמיים לא מגיע הנה שום דבר, מה שצריך להגיע מן השמיים מגיע רק על ידי תפילה. צריך היה להיות אדם שיכיר בטובתם של גשמים ויבין שלא ייתכן, אין אפשרות שבעולם תהיה איזושהי לידה וצמיחה בלי גשם. וכשמבינים, אז מתפללים על הגשם שיבוא. בלי תפילה לא יבוא גשם. כך זה. הגשם צריך להגיע מן השמיים. הכלל הזה שהגשם צריך להגיע מן השמיים, זה כתוב כמה מדברי רבותינו הראשונים, דברי הגר"א כאן בבראשית. כתוב, יש מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אם הגשמים באים, העננים באים מהשמיים, ארו עם ענני שמיה, או שהעננים באים עד יעלה מן הארץ. אז כתוב, אומרים חז"ל, כך כתוב במדרש, גם בפרקי רב לזר, אומרים חז"ל, זה תלוי אם ישראל עושים רצונו של מקום, אז הגשמים יורדים, הם נקראים מטר השמיים. אם אין ישראל עושים רצונו של מקום, אז הגשם מגיע מן הארץ, היינו הוא מגיע מן המים דילמט, המים התחתונים, המים שהם פה. מכאן עולים העננים והם משקים את האדמה, אבל המים האלה הם מי ברץ, זה לא מים מן השמיים, זה לא המים העליונים. המים העליונים הם המים ששם כביכול שם נמצאים כל שורשי ההשפעות. המים הם כידוע החסד שבעולם, והמים העליונים הם כביכול שם נמצא כביכול כל חסדו יתברך, כל זה נמצא במים העליונים כביכול חסדו יתברך, עולם חסד יתברך, כביכול כל הרצון להשפיע, כל הרצון להיטיב, הכל נמצא במים העליונים. אם ישראל עושים רצונו של מקום, אם אנחנו זוכים, אז אנחנו זוכים לגשם מן השמיים, למטר השמיים. אם אנחנו לא זוכים, אז אפילו אם מגיע גשם, אבל הגשם הזה הוא לא מטר השמיים, זה לא המקור של ההשפעה, לא משם זה מגיע. כדי שאנחנו נשיג את אותה השפעה אמיתית שהיא באה מן השמיים, מטר השמיים, להשיג את אותה השפעה אמיתית, את הדבר הזה אי אפשר רק על ידי תפילה. זה מגיע רק על ידי תפילה, זה בא רק עם תפילה. בהמשך כתוב בפסוק, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אומר על זה רש"י, לעניין בריאתו של אדם העלה התהום וישקע עננים לשרות האפר, ונברא אדם כגבל הזה שנותן מים ואחר כך לש את הניסה. אף כאן וישקע אחר כך בית. מה שכתוב כאן, שבפעם הראשונה ירד גשם במה שנקרא התערותא דלעילא, בלי תפילה, וכך נברא האדם. לא יתאחל הרי לברוא אדם על ידי התפילה של האדם, אז בריאת האדם עצמה היא הייתה בלי תפילה. אבל המובן מזה, להבין, המובן מזה זה שהאדם נברא כדי שבריאתו תהיה תלויה בו מכאן ואילך. מכאן ואילך הבריאה צריכה להיות תלויה בו. כי יכול בורא העולם עשה את זה לבד, כי לא היה אדם להתפלל, אבל זה כנגד עיקר הדברים. עיקר זה לא צריך היה להיות כך. כשירד גשם מן השמיים צריך שהאדם יתפלל על זה. האדם נברא, וכאן נמצא עומק התפקיד של האדם. האדם נברא כדי לברוא את עצמו, הוא נברא להיות המתפלל. פה השכרנו את זה, גם פה השכרנו את זה פעם לפני הרבה שנים, ההערה שכתובה בספר בניהו של הבן איש חי, שהנעלם של אדם זה מתפלל. אדם נכתב באלף, אנחנו הוגים רק את האה, הלמד והפי הם הנעלם של אדם, הלמד והתף של דלת והמם של מן יחד, הנעלם הוא מתפלל. אדם מתפלל, זהו הנעלם, דהיינו, על זה האדם מבוסס, על זה הוא עומד. הוא עומד על הוא חייב להיות המתפלל, הוא צריך להיות המתפלל. זה ברור, כן. הוא נברא התורה, התורה, זה, התורה הרי מלמדת אותנו שבאדם עין לעבוד את האדמה, ואי אפשר שהצמחים יעלו בלי תפילה, בלי מטר, והמטר לא יבוא בלי תפילה. אבל לצורך בריאת האדם עצמו זה חייב להיות כביכול. אז זה היה בהתארות הדלעילה בלבד. אבל עומק הדברים הוא שכביכול בורא העולם ברא את האדם כדי שהוא יהיה זה שבורא את עצמו מכאן דור. הוא יקיים את עצמו על ידי התפילה. הוא יברא את עצמו על ידי התפילה. אנחנו קיבלנו תורה ביום הכיפורים. כמו שידוע, זה היום תחילת מעשיך. ידוע מה שמלמדים אותנו רבותינו. אנחנו הרי נמצאים עדיין בתוך התהליך של המועדים של תשרי. מועדים של תשרי מתחילים בראש השנה, וזה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ובזה היום תחילת מעשיך, אז כביכול צורת אדם נבראת מחדש. היא נבראת עוד פעם. וזה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ובריאת האדם היא בדין. כמו שהייתה בריאת האדם בשעתו, היא הייתה בדין. לכן בריאת האדם היא בדין. לכן היום, כביכול, האדם נידון, ייברא או אל ייברא, כן או לא, כן או לא. הוא עומד בדין. כי הוא נברא מחדש. אבל הרי, כמו שראינו, האדם נברא, האדם נברא לא כדי להיות, אלא כדי להיות צלם אלוקים. וכמו שרב חיים מלולוז'ין, בשער א', החל מהפרקים הראשונים, והדבר הזה מתבאר כמעט בכל שער א', בצלם אלוקים עשה את האדם, כי הוא יכול, בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים, היינו בצלם של בורא, בצלם של בורא. הוא נברא להיות הבורא. זה מה שראינו. הוא נברא להיות זה שהוא עצמו צריך. חז"ל אומרים, בעת בריאת האדם הקדוש ברוך הוא אמר, בורא העולם אמר, נעשה אדם. אומרים חז"ל, בורא העולם נמלח בפמליה של מים. הללו אומרים יברא, והללו אומרים אל יברא. וכתוב חז"ל, אומרים מי אמר יברא, מי אמר אל יברא. במדרש כתוב, שבורא העולם אמר נעשה אדם, אז הנעשה נלמד כמו נעשה. בורא העולם אמר לפמליה של מעלה, עד שאתם מדיינים כבר נעשה אדם. מה המשמעות? מה מתכוונים ללמד אותם? עד שאתם מדיינים כבר נעשה. הביאור ברור מאוד, זהו האדם. האדם הוא האדם נברא להיות זה שחייב להיות המכריע שיברא. הוא נברא כיצור המוטל בספק, יברא או אל יברא. זה האדם. התפקיד שלו זה להכריע שהוא יברא. הוא צריך להיות זה. זה צלם אלוקי. ההכרעה של היברא היא שלו, הוא צריך לעשות את זה. כיוון שעיקר בריאתו של האדם,
היא זקוקה מעיקרה לתפילה. אז גמר דינו של האדם חייב להיות עד כמה הוא מתפלל. אפילו אם מן הראוי שהוא יברא, אפילו אם מן הראוי שהוא יברא. כל הצמחים שנבראו ביום השלישי נבראו על מנת לצמוח, על מנת לצאת. אבל הם צריכים מטר, והמטר צריך תפילה. בלי זה לא יהיה הולידה והצמיחה, לא יהיה. צריך מטר, וזה צריך תפילה. גמר הדין האמיתי, גמר הדין האמיתי על האדם, זה לא שראוי שהוא יברא, בסדר, כביכול בורא העולם הוא מלך חפץ בחיים, ראוי שהאדם יברא. אבל יש תנאי, תנאי, והתנאי הזה הוא תנאי מוכרח, תנאי הכרחי, בהכרח. האדם לא יברא אלא אם כן הוא יגיע לזה שהוא ישלים את בריאת עצמו, הוא יכריע את בריאת עצמו על ידי התפילה. אותה הכרעה שצריכה לבוא, אותה הכרעה שצריכה לבוא האדם נברא להבין, האדם נברא על ידי דבר שמעיקר, מעיקר הדין, דבר צריך תפילה בהכרח. אפילו אם נגמר דינו להיות, אבל בלי התפילה, בלי התפילה, בלי שהוא יהיה מתפלל, שהוא יהיה בידו להמשיך את אותו מטר השמיים, את אותה השפעה שצריכה להגיע לצורך בריאתו, זה צריך לבוא מלמעלה. בלי זה, זה החותם הנוסף, זה החותם הנוסף שצריך להגיע בהושענא רבה. הושענא רבה זה יום תפילה, יום הכיפורים זה יום תשובה. נפסק להלכה, חייבים לחזור בתשובה ביום הכיפורים. כולם, אם עשו תשובה, נחתמים לחיים. אחרת לא. התשובה היא דבר מחויב. התשובה הייתה ביום הכיפורים. התפילה צריכה להיות תעת. זהו החותם השני. החותם השני, סוף גמר הדין, זה התפילה. התפילה ההיות מתפלל, וההיות מתפלל שיש, להיות מתפלל שהוא יכול להוריד כביכול מן השמיים, מן השמיים, את ההשפעה שצריכה לבוא מן השמיים. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, כי אם ירווה את הארץ הולידה והיא צמיחה. הדין נגמר, ויצאה בת קור ואמרה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. כאן מדובר על מה? כן ייברא או אל ייברא, 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 מלך חפץ בחיים. זוכר אותנו לחיים. אבל הגמר, סוף הגמר, זה בדין על המים. זה מה שהגמרא אומר. כאן הוא גמר הדין של האדם, כי כאן נמצאים החיים. כאן נמצאים החיים. החיים בעצם אין דבר שצריך להגיע אלינו. כביכול זה מגיע אלינו מלמעלה, אבל זה חייב להגיע אלינו רק מכוח תפילה. גם מה שצריך להיות, אבל זה לעולם לא ירד מלמעלה, לא ירד מהשמיים בלי תפילה. אלה שני הדברים. זה שני ימים. יום הכיפורים. יום הכיפורים זהו יום. כידוע, זה היה יום של תשובה. ויום הושענא רבה. זה מונח בעצם שמו של היום. הושענא רבה זה היום של התפילה הגדולה. יום הכיפורים זה התשובה הגדולה. הושענא רבה זה התפילה הגדולה. רבינו בכיה בפרשת וזאת הברכה אומר לשים לב לכל הדברים שנקראים גדול בלשון התורה. כך הוא אומר, יש כהן גדול ויש בית המקדש נקרא בית גדול כתוב בנביא, ואת כל בית גדול שרף באש. ועוד בסוף הוא מסיים והושענא רבה, זה ההושענא הגדול רבה. כביכול שמו הגדול של בורא העולם, זהו השם שכל השמות נאצלים ממנו. גדול זה כמו שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת הבדל בין גדול לקטן זה מי שסמוך על שולחן אחרים. גדול וסמוך על שולחן אחרים נקרא קטן, קטן וסמוך על שולחן עצמו נקרא גדול. גדול זה מי שנסמך, מי שלא צריך לסמוך על משהו אחר. שם באותו מקום כתוב שכל יתר הדברים נסמכים עליו, הוא נקרא הגדול. הדברים שנסמכים עליו, כולם, כל יתר הדברים נסמכים עליו. התפילות של כל השנה הן נסמכות על על היום הגדול של התפילה, על ההושענא רבה, על היום הגדול של התפילה. היום הגדול של התפילה, משום שביום הזה אנחנו מתפללים על החיים עצמם. זהו היום שבו אנחנו מתפללים על עצם החיים. עצם החיים. עוד מילה אחת. אין לי שעון, אני לא רואה. כתוב במדרש רבינו בכיה מביא את זה בתחילת ויקרא על הפסוק וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל קורבנך, על כל קורבנך תקריב מלח. ועל דרך המדרש רבנו בכיה יש בו ביאור לדרך הקבלה. ברית קרותה למלח בששת ימי בראשית, גם רש"י מביא חלק, שהובטחו מים התחתונים לקרב במלח וניסוך המים בחג. וכן אמרו במדרש מים התחתונים נקראו מים בוכים. המים התחתונים נקראו מים בוכים. ולמה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחילק הקדוש ברוך הוא את המים נתן אילו למעלה ואילו למטה. התחילו מים התחתונים בוכים. אמר רבי אבא, בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרינו. מים בוכים זה נקרא, בוכים זה נקרא מתפללים. הם כביכול בוכים על הניחום. זה כמו כי נשאתנו בתשליחינו. אנחנו היינו אחד עם המים העליונים. וביום השני שכביכול יהי רקיע בתוך המים, יהי מבדיל בין מים למים, המים העליונים והתחתונים נפרשו זה מזה, פרשו זה מזה, הובדלו, העליונים הלכו למעלה ונהיו העליונים ביותר, והתחתונים ירדו למטה ונעשו התחתונים ביותר. כמו שידוע, הדברים ידועים בכל דברי רבותינו הראשונים, יסוד התאווה, התאוות שהן, כמו שידוע, התאוות שמחלות את חיינו, היסוד הוא מים. האש זה יסוד הגבורה, יסוד הכעס, יסוד הרוגז, הדברים, המידות הרעות של אש. יסוד האפר זה עצלות, כן, עצלות וכל הביזרים. הרוח זה הגאווה וכל הביזרים. המים זה יסוד התאווה. דהיינו, כל השפע האמיתי, השפע של החיים באמת, של החיים עצמם, נמצא במים העליונים, וזה היה גם במים התחתונים. כשהמים התחתונים הובדלו, אז הם נשארו התאיה של השפע האמיתי. הטעות, השקר, היצר הרע, שאומר שאלה הם החיים האמיתיים. כן. כל התאוות. אז המים התחתונים בוכים. כן. בלשון חז"ל, בספר הזוהר, שמובא. ענן ואינן לנהבה קמי מלכה. אנחנו רוצים להיות למעלה. אנחנו רוצים להיות, כמו שהוא מעתיק, אנחנו רוצים להיות קרובים ליוצרים. מה עשו? זה נפלא מאוד. העיזו פניהם ובקעו תאומות וביקשו לעלות. עד שגער בהם הקודש ברוך. מכאן אנחנו לומדים. יש כאן חידוש נפלא מאוד. כל כוח יש, זה כוח סתום ונעלם. הכוח של המעיינות לנבוע. איפה זה בא? המעיינות נובעים והם הולכים ומתגלים מן התהום והם יוצאים החוצה ומתגלים יותר ויותר. כוח הנביאה של המעיינות, מניים, מניים. כאן כתוב, כוח הנביאה של המעיינות זה משום שהמעיינות היו רחוקים כל כך ולא יכלו בשום אופן להשלים עם זה. אז הם לקחו מעצמם, הם הוציאו את הכוחות לנבוע, לעלות למעלה. אז כתוב כאן שהכוח הכביר הזה, שהוא נביאת המעיינות, נביאת המעיינות זה כוח סתום. אף אחד לא יכול לשים על זה יד. מאיפה? מה? מה זה? הכוח הזה הוא נמצא במים, הוא נמצא בקרקע. זה נמצא במים, כמו שכתוב. המים נובעים. למה הם נובעים? הם נובעים משום שהשליחו אותם למקום שהם לא יכולים להיות שם. הם. אז הם מוציאים מעצמם, מפיקים מעצמם כוחות כבירים לעלות למעלה. הקדוש ברוך הוא גער בהם, הם לעלות למעלה לא יכולים. אבל לנבוע למטה, זה נשאר. המים האלה הם מים חיים. מים שנובעים אלה מים חיים. את החיים האלה הם קיבלו רק מכוח הריחוק. רק מכוח הריחוק. מכוח הריחוק, מכוח העובדה שנמצאים כל כך רחוק, כל כך. זה הכוח. על זה אנחנו מתפללים, בראשן הרב, אנחנו מתפללים על הגשמים. על הגשמים אנחנו מתפללים. שכביכול בורא העולם. יזכה אותנו במטר השמיים. זאת אומרת שהמים שיושפעו עלינו יהיו מים חיים. מים חיים. כל ברדת מבין שהתקנה זה לא תקנה, זה מנהג של נביאים. אותו מנהג נביאים של נטילת ערבה. אנחנו נוטלים ערבה ראשן ערב. זה מנהג נביאים, כך זה להלכה. יש מן דאמר שזה יסוד נביאים, והיינו תקנה, ויש מי שאומר שזה מנהג נביאים. זה אותו דבר. אנחנו בראשן ערב, בראשן ערב אנחנו מצרפים את עצמנו לחיים של המים. החיים של המים, זה שהמים מפיקים מתוך עצמם, מתוך הריחוק שהם רחוקים כל כך, מתוך זה מפיקים חיים להתרומם, לעלות, לצאת מההלם לגילוי, להתרומם ולעלות. זה כוח הנביאה של המים החיים. כוח הנביאה הזה, זהו הכוח שנמצא במים התחתונים, רק מפני שהם בעצם היו אחד עם המים העליונים. הם רק הורחקו. ההורחקו הזה עשה אותם לבוכים, למתפללים, למבשים, והכוח הזה נמצא איתם. אלו הם החיים שמוצאים מתוך עצמם מכוח הריחוק. זאת התקנה, זאת ההנהגה, המנהג של הנביאים. הערבה אין לה לא טעם ולא ריח, והיא רחוקה מאוד, אבל היא באגודה אחת עם כלל ישראל. היום מפרידים את האיגוד של הלולה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ראשן הרב, מפרידים את האיגוד של הלולה ונוטלים את הערבה, לא את הערבה שבלולה, כן, אבל נוטלים ערבה בפני עצמה, נוטלים את הערבה לבד, רק את הערבה. אותו שורש, זה אותו יסוד. הערבה גם היא צמאה, היא מבקשת מים, היא מבקשת מים, והיא מבקשת את המים העליונים. אותה ערבה מבקשת את המים העליונים. אלה הם המים העליונים שאנחנו היינו חלק מהם. גם אנחנו היינו שם. היינו חלק מזה. זאת התפילה שאנחנו מחויבים להתפלל. זאת התפילה של הושענא רבה. התפילה של ראשן הרב, זאת התפילה של ה... אנחנו מצרפים את עצמנו למים הבוכים. השם יעזור לנו, שאנחנו נצליח להתפלל, נצליח להפיק מעצמנו את הצמאון האמיתי, את הרצון האמיתי, את הרצון להבין, לדעת, לתפוס עד לאיזה מרחקים אנחנו הושלחנו, איפה היינו ולאן הושלחנו, עד אנחנו נוכל להוציא מאיתנו את הכוח, ואנחנו נהפוך את עצמנו למים חיים. זהו גמר הדין, זה גמר הדין, שאנחנו נזכה להיות מים חיים. זה סוף החתימה שלנו לחיים. גמר חתימה טובה.